כאן עוד. להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.
The last of the Starks.
I've never been a Stark.
You're my brother. Not my half brother or my bastard brother. My brother.
It's your choice.
אהלן, אתם על משחקי הדסק, המהדורה השבועית לסיכום האירועים האחרונים במשחקי הכס, העונה האחרונה. מדי שבוע אנחנו מדברים עם עיתונאים, פרשנים ואנשי תקשורת על הפרק האחרון של הסדרה, חווים ביחד את האירועים ומתכוננים אל רגעי ההכרעה בקרב הגדול מכולם, הקרב על כס הברזל. אנחנו זה האחים לבית מנהר, אני אירן מנהר.
ואני אור מנהר.
והפעם, אחרי שליקקנו את הפצעים ושרפנו את המתים, אנחנו מתפנים כדי להסתכל אל הקרב הבא, הקרב על מעלה מלך. אז מי יהיה איתנו הפעם?
אסף ליברמן יסביר לנו איך שווה הפוליטיקה לווסטרוס, דנה ספקטור תצביע על הדקויות הקטנות ושבמערכות יחסים חדשות ישנות שכאלה.
אלעד שמחיוף יסביר לנו מה קורה בעולם הזה עם הפוליטיקה שנרקמת ונפרמת ומי נגד מי, וכמובן שיר ראובן תגלה לנו מה כל כך יפה במותה של מיסנדי. ואם נספיק, נגיד גם איזו מילה על סטארבקס.
על התה או על הקפה.
שנתחיל. ראית את הפרק?
השתדלתי.
בואו נזכר רגע במה שקרה שם. ווינטרפל והצפון מסדירים דופק. כבר בפתיח, על רקע מנגינת הפתיחה, אנחנו רואים שהקרח מהצפון הפסיק להתקדם. הוא מונח שם, עדיין לא נעלם. אולי זה רמז לבאות, אולי עדיין לא סיימנו עם מלך הלילה, תכף נדבר על זה. וראינו גם שמשהו מקולקל בווינטרפל, משהו במודל התלת מימדי הזה לא עבד ונתקע, אולי זה גם מעיד על משהו במשפחת סטארק. אולי נדבר גם על זה. חליסי מתקשה להיפרד מג'ורה, דמות האב היחידה שלה והחבר גם היחיד שיש לה, וסנסה מתאבלת על טיון ותולה אפור שגידל קרס מפתיעה ומתאבל על חצי מהצבא שלו ועוד מעט תתאבל על אהובתו. היה לנו חדר אוכל של קיבוץ ומשתה כיד המלך או המלכה.
או שניהם אם אתה שואל את טיריון.
למרות שלא ראינו באמת מישהו אשכרה מספר את זה בכל, היו לנו סודות שנשמרו, סודות שסופרו, הם נשמרו שוב ושוב סופרו ושוב התגלו. הבנו, ג'ון סנואו הוא לא ג'ון סנואו, הוא המלך המשוגע הבא.
הגזמת.
גנדרי הופך ללורד, הוא מאבד את אשתו לעתיד, שהולכת למחוק שמות מהרשימה שלה, ג'יימי מעניק לבריאן את הלילה המאושר בחייה, ואז לוקח אותו בחזרה, וברן חי בעיקר בעבר. אני בעיקר ראיתי מתח באוויר, הרגשתי את האווירה המתוחה, ואני חייב לציין, לא נהניתי. היה לי פרק משעמם מאוד. אני מעדיף את הבמאי של פרק 3. המון מערכות יחסים, המון זוגות שהתחברו והתפרקו, שוב דנייריס מתנהגת כמו טינאג'רית אגואיסטית ומטומטמת, העלילה לא התקדמה, ולמעט כמה פיקים, אלה היו שעה ו-20 שלא קרה בהם יותר מדי.
אני לא יכול לא להסכים איתך הרבה, נהניתי מהפרק, אני חושב שאני מסכם את זה כמו, אני נהנה מהעונה הזאת מאוד, אני פשוט לא נהנה כמו תחילת הסדרה, וככלל אני חושב, הפרק הזה נקרא אחרון הסטארקים, ואני חושב שזה נחמד, כי אני חושב שאלף אחרון הסטארקים כרגע הוא סנסה, היא היחידה שנשארה מהסטארקים. אם נפרק את זה, אז יש לנו את אריה שגם, a girl has no name, וגם היא כבר, היא אולי הולכת פה לאיזה מהלך של להתאבד על סרסי, יש לנו את ברן, שהוא כבר לא ברן, הוא עורב על שלושת העיניים, אז הוא גם לא סטארק. היה לנו את טיון באיזשהו חצי כוח סוג של החזירו אותו למשפחה, אחרי שהוא מת, שמו לו סיכה שם, כזה. ויש לנו את סנסה, שהיא הסטארק האחרונה, ואם היא רוצה להתחתן כדי להמשיך את השם של המשפחה, היא לא יכולה, היא יכולה להתחתן ולאבד את שם המשפחה, ולכן אין יותר סטארקים, חוץ מג'ון, שהוא גם שלג וגם לא בדיוק סטארק, הוא כבר טרגרי.
כן, הוא גם נפרד יפה מכולם, וראינו שהוא נפרד יפה מהזאבה שלו.
לא, הוא לא נפרד יפה מהזאבה שלו.
הוא נפרד, הוא. הוא
יכל ללטף.
הוא כבר לא זאב.
הוא יכל ללטף.
נראה שלדינריז אין חברים. היא לבד, לבד, לבד. יותר מזה, אין לה גם מורשת. יושבים להם שני היועצים שלה, ומחליטים שזה הזמן לנהל אותה. הם אלו שמחליטים בפועל, הם לוחשים על אוזנה, והיא בוחרת לעשות מה שהם אומרים. טוב, בדרך כלל. אסף ליברמן, כאן חדשות, שלום.
שלום רב, שלום
אהלן.
רב.
ככה זה עובד בעצם?
מאיזו בחינה?
זאת אומרת, ככה, יועצים, אתה יודע, כמו יס מיניסטר, ככה מתנהלים האירועים גם בעולם האמיתי?
לא, זה יס מונארק.
אתם זוכרים ששבוע שעבר ביקשתי להקביל את הסיטואציה למפלגת ביבי נגד אנטי ביבי? אני חושב שהדבר הזה עבד ביתר סט בפרק שראינו השבוע. וגם מבחינת היועצים, הרי בליכוד, מי ניהל את הקמפיין של הליכוד בבחירות האחרונות?
נתניהו.
בנימין נתניהו, הוא היה יושב ראש הקמפיין, אין לו יועצים, הוא היה לבד. הוא העמיד אתמול לבחירה, הוא ניהל את הקמפיין, הוא טבע את האסטרטגיה, את הסלוגנים, את הסיסמאות, את הכל.
כן.
וזאת סרסי, שהיא פשוט עושה את הכל לבד. היא טובת המדיניות, היא הפוליטיקאית הראשית של מעלה המלך.
כולם מתיישרים אליה.
ברור. ברור, וכשהיא אומרת, אנחנו נכניס פנימה את כל האזרחים כדי שהם ישמשו מגן אנושי, כדי שדני תצטייר כרוצחת המונים, אם היא תבחר להיכנס פנימה, זו החלטה שלה ושלה בלבד. מנגד יש את מפלגת כחול לבן, כלומר הערב רב של מפלגות וסיעות, שהתאחדו כדי להפיל את סרסי. ושם, בדיוק כמו בחיים בקמפיין האחרון, לפחות הטענה נגד כחול לבן הייתה, שבני גנץ הוא בעצם תוצר של יועצים פוליטיים, של כל מיני אנשים שמקיפים את החבר'ה אליהם.
הייתי חושב שהוא ווייט ווקר עם העיניים הכחולות.
עם הגובה, עם הגובה.
מלך הלילה, כן. וכאן אתה רואה יועצים שבעצם מנהלים פוליטיקאית לא כל כך טובה.
כן.
בני היא פוליטיקאית לא טובה.
לא מההתחלה אבל, לא מההתחלה. כשהיא החזיקה באידיאולוגיה חזקה הרבה יותר, וזה לא היה רק המרוץ לכס, היא הייתה פוליטיקאית לא רעה, צמחה מלמטה מה שנקרא.
כן, אבל עכשיו היא כישלון. היא כישלון בכל נקודה בפרק הזה. היחידה, היחיד שהיא מצליחה לעשות עליו איזה הוונטה, איזה תרגיל, איזה ספין, זה הבחור הזה, גנדרי, שהוא ממזר לשעבר, והיא עושה עליו את המניפולציה הזאת, היא נותנת לו כאילו תפקיד לכאורה נחשק.
The oldest trick in the book, מה שנקרא.
כן, היא נותנת לו להיות לורד של קץ הסופה, והוא עדיין בתודעת הממזר, הוא לא חושב שבכלל מגיע לו משהו, הוא לא מבין עדיין שהוא הבן של רוברט בראטיון, ויכול להיות שהוא יכול לטבוע את הכס לעצמו, והוא מסתפק בתפקיד השר להגנת הסביבה, איפה שהוא, והוא אומר, וואלה, יופי, איזה כיף לי, אני הולך לשם, פינקה אותי זאת.
כן, מעולה. טוב, בקיצור, אתה מאוכזב מדינריז. אני חושב שהתשובה הנכונה תהיה, בוא.
כן, היא לא מצליחה לסובב אפילו את זה שכרוך אחריה, את זה שמאוהב בה, והיא עושה שם ממש נופלת לרגליו, שוב, במשהו שנראה כמו הצגה, במשהו שנראה כמו מישהו שמנסה...
באמת, אתה רואה את זה כהצגה? אתה חושב
שזה פעם ראשונה שהיא התחננה או משהו כזה בסדרה, זאת אומרת שהיא מחלה על כבודה באמת.
כן, אבל תשמע, אבל בשלב מסוים היא כאילו... אתה יודע, היא כאילו משחקת אותה הכנועה ומתחננת, ואז בשלב מסוים הוא אומר לה, טוב, אני רוצה עדיין שנהיה ביחד, ואז היא מרצינה, פניה קפואים, והיא אומרת לו, אמרתי לך בדיוק איך אפשר שזה יקרה, וזהו, נגמר את הסצנה.
כן.
אז זה נראה כמו, אבל היא לא מצליחה בתרגיל הזה.
כי כל מה שהיא אומרת, זה כמו איזה קשר גורדי כזה, כל מה שהיא עושה רק מעצים אותו בעצם, את המעמד שלו.
כן, תראה, התרגיל הזה לא עובד. התרגיל הזה לא עובד, וג'ון סנואו הולך, ג'ון טרגריאן, הולך ומספר לאחיות שלו, וכאן אנחנו מגיעים לפוליטיקאית שלישית בסיפור הזה, שזאת סנסה, שהרי בסוף רוצה שהצפון יהיה צפון עצמאי וריבוני. היא יודעת שדנריאז על כס הברזל לא תיתן לה את זה, אז היא מיד, בלי לחשוב בכלל, הולכת לטיריון, ויודעת שמטיריון זה יגיע לווריז, ווריז כבר יעשה במידע הזה דברים שכנראה יפגעו בדני.
כן, אני למדה מליטל פינגר כמה טריקים.
פתאום הפוליטיקה חוזרת ביתר סט, זה מרגיש ככה, כאילו יש מין פרק שכולו עוסק ביחסים מעל ומתחת לשולחן.
נכון, ויש כאן שלוש פוליטיקאיות שהן בעצם מנהלות את המשחק, והן מנסות להזיז את הכלים על הלוח, ויש רק שלוש, ויש את סרסי, ואת שתי המנהיגות של מפלגת כחול לבן, אם תרצו, שידענו שברגע שהחבר'ה בווסטרוס שם מנצחים את הווייט ווקרס, ידענו שמפלגת כחול לבן די להתפורר, או תתחיל להתפורר, או המאבקים הפנימיים, כי יש שם הרבה אנשים שרוצים את הבחורה, של להיות אלה שירשו את ביבי, ידענו שהדבר הזה יתחיל לבעבע שם. וסנסה הרי פוליטיקאית, היא רוצה את עצמות הצפון, היא לא רוצה שדני תגיע לכס הברזל, היא רוצה שם את ג'ון, ולכן היא עושה מהלך חכם של להעביר את המידע הזה הלאה. היא מעבירה את המידע לטיריון, בוודאות, בביטחון, בזה שזה יגיע לווריז. ווריז כבר יודע מה לעשות עם המידע. ואם אפשר, אני אקביל כאן, ברשותכם, את ווריז, לדוגמה אולי הכי, הכי מובהקת וברורה מאליה,
כן.
בינו לבין יצחק שמיר.
ברור, אלא מה?
איך לא?
אלא מה? אלא מה?
כן, ברור. אז ווריז אומר, שמונה אנשים...
כן.
שמונה אנשים יודעים על זה?
כן.
שמונה אנשים יודעים על זה? זה כבר לא סוד, זה מידע. מה שמהדהד את האמירה האלמותית של יצחק שמיר, שאמר פעם, בכנסת אפשר לשמור סוד בין שני אנשים, בתנאי שאחד מהם מת.
אהה, אוקיי. אז מי צריך למות?
אבל אין סודות פה. אין סודות פה בפרלמנט. של שבע ממלכות.
תגיד, באיזה שיחה מקדימה שהייתה לנו, אמרת לי שאתה רוצה להגיד משהו מדם לבך.
משהו מת בי בפרק הזה. אתם יודעים?
וואו, הפלת פצצה.
וואו.
הייתה סצנה... תראה, הרי מה מבדיל, תראו, מה מבדיל בין משחקי הכס, בין היותה לכאורה דרמה אמריקאית מופתית, לבין אופרה צבון? יש לכם תשובה?
מה מבדיל? קודם כל, המוזיקה הרבה יותר טובה.
אני חושב שהמורכבויות שהיו עד עונה 4, אולי גם קצת 5, הבדילו את זה מאוד, כי מעבר לאופרת סבון היה הרבה...
הייתה פוליטיקה, תככים ואינטרס אישי מעל הכל.
כן, היו שני חוקים שכל דמות צריכה לפעול על פיהם, ואלה החוקים הבסיסיים.
אני חושב שבעיקר השיח סביב הסדרה. שהשיח שאתם... אנחנו, הפודקאסט הזה, העובדה שאנחנו מנתחים את... אני בטוח שאם היה פודקאסט כזה על היפים והאמיצים, היינו מוצאים בדיוק את אותו דבר לאורך כל העונות.
יש, הוא על תקליטים פשוט.
כן, אבל, וזה האבל הגדול, אני לא הרגשתי את זה, כל העונות האלה. כל השמול העונות האלה, ידעתי להתחם... המוח שלי ידע לעשות את ההפרדה. ובסצנה הזאת של דנריס וג'ון סנואו, אולי תראו אותה עוד פעם. אפשר להקרין אותה רגע?
כן, כן, אנחנו רואים אותה, כן, כן, זה כבר רץ.
יפה, אפשר לראות אותה ברקע.
זה מאחורינו, זה מאחורינו.
מעולה. רואים את העמדה, יכול להיות שזה היה בהרבה סצנות, אבל העמדה פשוט מגוחכת. הוא נעמד, והיא נעמדת מאחוריו, הוא עם הגב אליה. אנשים אמיתיים לא נוהגים ככה, אתם מתקשרים ביניכם, אף אחד לא עומד עם הגב אליו, עם הפנים למצלמה, ואז היא קמה. והוא בכלל עם המשחק הנורא הזה שלו, שפתאום מתבלט עוד יותר, ג'ון סנואו פתאום עומד, ושם יד על הראש, ושם אני הסתכלתי למסך ואמרתי, וואלה, קצת נגמר לי מהדבר הזה.
זאת טלנובלה.
זה די יעצים את הסיטואציה הזאת, של אנחנו צופים בעצם באופרה צרובון מאוד משוכללת, ומאוד יקרה גם.
כן,
זה נכון.
נכון, זה נכון.
תראו, אנחנו הולכים, הרי הפרק הבא הוא הפרק האחד לפני האחרון, בכלל, אי פעם. זה אמור להיות הפרק האחד לפני האחרון, באופן מסורתי אמור להיות זה שבו באמת נחרצים הגורלות, והולכים לקרב. פעם הבא קרב, דנריס זו אחת שלא כך יודעת מה היא עושה, היא אומרת, אני ארכב על הדרקון שלי ויהיה בסדר. בואו נראה, אני אהיה בסדר מבחינתה, או יהיה בסדר מבחינת סרסי. קרב ראש בראש, ביבי נגד אנטי ביבי.
כל 35 המנדטים התנגשו.
בדיוק, התנגשות מנדטים. טוב, אסף ליברמן, אנחנו נתראה פה בשוך הסערה, אולי.
וואי, 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 וואי. יהיה סוער, חברים, היו שלום.
יאללה, ביי.
יש, כאילו אנחנו מדברים עכשיו על הפוליטיקה של הדברים, ומאחורי הקלעים אנחנו רואים את ווריס וטיריון, ומדברים על דנריס משתגעת, אולי צריך להחליף אותה, אנשים אוהבים את ג'ון, כי הוא הוכיח את עצמו, אבל לי קשה עם זה, ג'ון לא הוכיח את עצמו עדיין בשום צורה באמת. זאת אומרת, הוא אמיץ מאוד, הוא עושה הרבה דברים, רובם מטופשים, את קו הממזרים הוא ניצח במקרה, כי סנסה עזרה לו, רוב הניצחונות שלו הם ניצחונות של מזל, הוא כבר מת וחזר לחיים, זה גם זה משהו שקשור למזל, הוא לא מתכנן דברים. הוא לא שליט כזה טוב, בעוד שלדנריס...
הוא גם לא רוצה להיות.
הוא גם לא רוצה להיות, אבל לדנריס גם יש לפחות, וגם לה היה הרבה מזל בהרבה מקומות, אבל לפחות יש לה איזשהו ניסיון אמיתי. זאת אומרת, היא שחררה את מפרץ העבדים, היא שלטה בערים החופשיות, היא באה עם אג'נדה אמיתית, היא כבר היא מבושלת הרבה יותר. לראות את היועצים שלה פתאום פונים נגדה, לא עושה לי סדר נכון.
טוב, אנחנו נצטרך להרחיב בעניין דינריז. אם אפשר להגדיר את המשחק הבינלאומי בווסטרוס, ועוד לא דיברנו על אסוס ושאר היבשות בעולם הזה, אני חושב שמבוכים ודרקונים תהיה הגדרה לא רעה, ואולי ננסה להבין קצת על מהלכים דיפלומטיים בינלאומיים, אולי קצת נראה איך אנחנו, על סדר הכוחות ומי נגד מי בתמונה הכוללת. בוא נגיד שלום לאלעד שמחיוב, שליח חברת החדשות לבריטניה. מה נשמע אלעד?
אהלן חברים, נו, אהבתם?
נו,
אנחנו שואלים את השאלות.
אנחנו התרשמנו.
התרשמתם. אני אהבתי, אבל אני באתי מוכוון בציפיות מתאימות, פשוט לפי דעתי. אם אתם זוכרים, דיברנו פעם שעברה על האמירה של היוצרים, שהפרק הרביעי יהיה בעצם סוג של פרק ראשון לסיפור חדש שמתחיל, אז אני הגעתי עם ציפייה שזה באמת יהיה איזו הכנה להרמה להנחתה לפעם הבאה.
איפה אתה רואה את ההנחתה? כאילו איפה אתה רואה את ההרמה?
יש הרבה. א', המסע של אריה וההאונד לקינגס לנדינג נשאר מאוד פתוח. וכמובן המפגש שמגיע לסוג של סי, אני מניח, בפעם הבאה. ומה שאותי עניין, כלומר, תשמעו, אני כל פעם מוצא איזה דיאלוג קטן ושולי שככה משום מה תופס את תשומת ליבי. הפעם זה היה דיאלוג של ברון שהגיע לרצוח, להתנקש בחייהם של ג'יימי ושל טיריון, וזה היה, אני חושב בעיניי, זה היה, הייתה שיחה מאוד מעניינת. הם דיברו שם, הוא אומר שם למשל, שההיסטוריה בסופו של דבר מלאה ברוצחים אפילו חלקם פסיכוטים, נכון. שרצחו מאות ואלפים. והוא אומר, רצחת מאות אתה לורד, רצחת אלפים אתה מלך. זה מאוד ככה משך אותי אסוציאטיבית למקום שבו אני חי בשנים האחרונות, ללונדון, לאנגליה, שבעצם אתה רואה ששם החגים, הימים שחוגגים, ספרי ההיסטוריה, לימודי ההיסטוריה בבית הספר, הם כולם מדברים בעצם על אנשים, שמה שהם עשו זה פשוט הצליחו להרוג יותר אנשים מאשר היריבים שלהם. זה היה מה שהם עשו. וככה הם הצליחו להגיע לאן שהגיעו. וברמה הזו אני חושב שזה מתחבר יפה מאוד לתפורה המציאותית של משחקי הכס. כלומר, אנחנו מדברים על תקופה בהיסטוריה שבה להיות מלך משמעו היה להרוג ולפקד על צבא שיהרוג את היריבים שלך ויהרוג אנשים חפים מפשע גם באלפים ואם לא יותר מזה.
אז זהו, בדיוק אני רוצה להתחבר לזה. אני רוצה להתחבר לזה בשאלה בדיוק ממשיכה. אנחנו בעצם באיזשהו שלב ביניים בין, אתה יודע, בין נפילה של אימפריה אחת ועוד אימפריה שצריכה לקום, לא משנה מי יעמוד בראשה, ואם אתה שופט על פי ההיסטוריה, אז אתה יודע שכל אימפריה סופה בסופו של דבר ליפול ולהתפרק. אז כאילו, בשביל מה עושים את זה? בשביל מה הם רודפים אחרי זה? ואני חושב שדינריז קצת נתנה איזה רמז, היא אמרה, אני רוצה בסך הכל, לא יודע מה, זה סוג של סוציאליזם, אני רוצה שוויון ושקט, זה מה שאני מחפשת, בלי עריצים, אני יודע מה.
תשמעו, מה שאני רואה בפרק הזה של משחקי הכס, אפרופו מה שאתה אומר, זה חילופים בז'אנר. כלומר, אם עד עכשיו אנחנו שיחקנו סוג של משחק כפול, שבו משחקי הכס עוד לא בדיוק החליטה האם היא מדע בדיוני של חיים שנאבקים במתים מהלכים, או האם היא דרמה פוליטית, שבה שני בתים או שני פלגים נלחמים אחד בשני על כס הברזל.
אבל
אחרי שראינו בשבוע שעבר את הסגירה של המתים המהלכים, אנחנו עברנו לגמרי כבר למגרש של של הדרמה הפוליטית, ובהיבט הזה עכשיו המשחק הוא סוג של טובים מול רעים. ובהיבט הזה כאילו דינאריס ניצבת כמי שהיא בכוחות האור ורוצה להפוך את העולם למקום טוב יותר, זה נאמר כמה וכמה פעמים במהלך הפרק. סרסאי, אתם יודעים, אפילו בקטנות, בהבעות פנים, בטח בהוצאה להורג של מיסנדי בסוף, היא הופכת להיות הרוע האולטימטיבי והיריב האולטימטיבי. זה שבשם אנחנו נמצאים. אני חייב להגיד שאותי זה קצת מאכזב, ולכן אני חושב שהם...
אני חושב, אתה יודע ש...
להפוך את דינארי.
תקשיב, אני חושב שזה מאכזב אותך מסיבה, כאילו אני שם את עצמי רגע בפסיכולוג בשנקל, אתה מאוכזב כי אתה מחפש את הטובים נגד הרעים, או הרעים נגד הטובים. אין פה טובים ואין פה רעים. יש פה שני צדדים אבל אינטרסים.
אבל למה, אין טוב, למה אין טובים? כלומר, כשדינאריס מנסה להציג את עצמה כסוג של מי שמנסה לשחרר את העולם...
נו, וסרסי, היא מציגה את עצמה אחרת. יש לה גם אינטרס אחר.
היא מציגה את עצמה כאישה רעה שלא אכפת לה...
לא, היא לא אישה רעה. היא רוצה להציל את העם שלה, את היישוב שלה. ברור שאין לה, היא לא סובלת אותם בכלל.
מהצד של סרסר באה המלכה לכבוש את הממלכה שלה. יש מלחמה, מישהו נכנס לשטח.
זאת אומרת, אין טובים ואין רעים. כל אחד הוא טוב בעיניו, והצד השני הוא רע. ואם אתה מזדהה עם צד אחד...
אני פחות רואה את זה פה. כלומר, אני לא רואה את הדיאלוגים מכינים אותנו כרגע כדי להראות שסרסי בעצם יש לה איזה מניע שאפשר לפרש אותו כמניע טוב. היא מביאה את האזרחים שלה לרד קיפ ומשאירה אותם שם ואומרת, אם היא תרצה לכבוש אותי, היא צריכה להרוג אלפי חפים מפשע, והיא, הבחורה הטובה שרוצה שלום עולמי, לא תעשה את זה. כלומר, אנחנו באיזשהו מקום, בדיאלוגים, במשפטים, בהבעות הפנים, בעמדה, סרסי למעלה, עם הכוחות, הם למטה, נמצאים באיזה כוח מצומצם, אני מרגיש לפחות שמנסים לעשות לנו איזו הצגה של טוב ורע, ויותר מזה אני אגיד לכם. אני חושב שגם, לא יודע, לתחושתי, שאני מדבר פה כמובן על דעותיי דלוות, אני חושב שגם היוצרים של משחקי הכס אולי קצת מנסים לקחת צעד אחורה מכל העניין הזה, ופתאום נכנסנו לאיזה לופ כזה קצת מוזר, שווריס וטיריון כל הזמן מתסקסים בעצמם בפרק הזה, עד כמה דינאריס תהיה מסוכנת. עכשיו, אני ישבתי וראיתי את הפרק, ואמרתי עצמי, בעצם, מה קרה? למה? איך הם פתאום החליטו שהיא תהיה מסוכנת? איך הם פתאום החליטו לדבר במונחים
זה כי הם מנותקים, הם מנותקים. הכותבים מנותקים. לא היה להם הפסקה בין שתי העונות, הם צילמו והפיקו אותם ביחד. לא היה להם זמן.
אלעד, יש לי, אני חושב...
לא קיבלתי את הבסיס למה קרה עכשיו שפתאום דינאריס הפכה להיות מסוכנת בעיני יועצי הקרובים.
לא, אבל השאלה...
אתם עושים את זה באופן קצת מלאכותי כדי שלא יהיה טוב ורע אולטימטיבי. לא מצאתי סיבה אחרת.
תראה, דבר ראשון יש את ג'ון, שהוא יכול לייצג כביכול את הטוב האולטימטיבי בהקשר הזה, אבל בכלל, מה המשמעות של ואריס וטיריון, אם אנחנו מדברים על עולם אלים, שמי שהורג יותר אנשים הוא המלך, אין משמעות ליועצים ולפוליטיקה באמת. זה עולם של כוח נטו.
אבל גם פה השאלה היא איך אתה מפעיל את הכוח. כלומר, אנחנו רואים, אתה יודע, יש סצנה כאילו מאוד אמוציונלית שהדרקון השני רק בקרב. ואגב, יורון יוצר לעצמו שם שכנראה הלוחם הכי טוב בהיסטוריה, אם הוא הצליח ככה להפעיל דרקון.
כן, עם נשק סטטיסטי.
כן, זה סוג של סופרמן, אבל בסופו של דבר יש את הסצנה שדינאריס רוכבת על הדרקון וכולה מלאת תחושות נקם ורוצה להרוג, ומבינה ברגע האחרון שהיא צריכה בעצם לפנות אחרת, היא תאבד גם את הדרקון השלישי. כלומר, כוח זה דבר אחד, השאלה איך מפעילים אותו. ודווקא אנחנו כן מקבלים עצות יעילות מצד היועצים שלה שכן מזהים את המצב. כלומר, גם ואריס אומר לה, תשמעי, את תגיעי לקינגס לנדינג, תצטרכי לרצוח שם אלפים, זה בדיוק מה שסרסי רוצה, והם לא יהיו נאמנים לך וכדומה. כאשר היא, אנחנו יכולים להניח רק רוצה להיכנס עם הדרקון ולהרוג את כולם. בסופו של דבר, אנחנו מבינים לאט לאט שיש פה איזה ניסיון להפיל את דינאריס, ואני שוב, לא כל כך ברור לי על מה, זה די ברור, לא יודע, לפחות לי מהפרק הזה, שאנחנו כן נגיע בסופו של דבר לדו-קרב בין ג'ון סנואו לבין דינאריס.
אוקיי, אבל בוא, רגע, אבל לפני שנגיע לדו-קרב כזה, יש לנו עוד מלחמה יחסית גדולה כנראה לעבור. אני מניח שהיא תהיה, שאם דו-קרב כזה יקרה, הוא יקרה אחרי מלחמה עם סרסי, ובוא ננסה לשים את הכובע השני, תן לסרסי איזושהי יצאה, אם אנחנו צריכים לתת לה איזושהי יצאה פוליטית, או אסטרטגית, או טקטית.
תראו, אני חושב שסרסי נמצאת כרגע במצב טוב, מפני שבסופו של דבר, היא גם יש לה את המומנטום הצבאי, אחרי הקרב המאוד בעייתי מבחינת דינאריס והכוחות שלה. היא גם זאת שנמצאת במקום שהיא בעצם רק צריכה להגן, היא לא צריכה לתקוף, היא נמצאת מאחורי חומה בצורה ולא צריכה ליזום מהלכים בהיבט הזה כדי לתקוף או לסכן את האנשים שלה. מבחינה פוליטית, תשמעו, הדבר המעניין שנאמר שם, אפרופו היום שאחרי, דיברו שוב תראי מבריז על התושבים של שבע הממלכות, והם אמרו להם לא אכפת בסופו של דבר מי יישב על כס הברזל, זה לא מעניין אותם. כלומר, כל המשחק הזה, כל הקרב הזה, המשחקי הכס, הוא קרב ברנג'אי בסופו של דבר. את הציבור זה לא מעניין.
נכון.
ולכן סרסי צריכה למשוך שיניים, לעבור, למשוך אולי שפתיים, לעבור את זה מהבחינה הזו שלה, והיא יכולה להמשיך מאותו מקום שבו היא הפסיקה. ובהיבט הזה אני חושב שלפחות היא נמצאת ביתרון מסוים, או כבר הוכיחה שהיא יודעת להתגונן גם מפני דרקונים. אני חושב שאם אנחנו ראינו בתחילת הפרק שהיה די ברור שהנה הכוחות של דינאריס ידם על העליונה, הפרק הזה מסתיים כאשר אנחנו נמצאים במצב קצת יותר מאוזן מהבחינה הזאת.
טוב, צריך להישאר עכשיו על קוצים שבוע.
כן, וואה.
כן, אין ברירה.
טוב שלא יוצאים לחופשה באמצע העונה.
כן. יש קריסמס או משהו. כן. טוב, אלה, תודה רבה.
עונה קצרה. תודה לכם.
ונדבר אחרי הקרב הגדול.
בהחלט, נקווה שהוא גם יהיה טוב ומספק.
הוא יהיה, אל תדאג.
שתי הערות אגב. קודם כל, שמעתי תיאוריה חביבה להפלי, שיכול להיות שלא סיימנו עם מלך הלילה. אתה זוכר שבעונות הקודמות ראינו שמעבר לחומה חיה זה אחד שלא מפסיק לעשות ילדים עם הבנות שלו. ואת כל הבנות הוא משאיר, אבל את הבנים הוא מקריב למלך הלילה. אז גילי, האישה של סם, היא אחת הבנות. והתינוק שלה, זה שכבר נולד, עכשיו אנחנו יודעים גם למה היא שמינה בפרק הקודם, התינוק הזה היה אמור להיות התינוק המאה שמוקרב למלך הלילה, שנמסר למלך הלילה.
כן.
מה הם עשו איתם שם, אנחנו לא יודעים. האם זה אומר שלתינוק הזה יש איזשהו דם מדמו של מלך הלילה? אנחנו גם לא יודעים. אנחנו רק יודעים שהסיפור לא ממש נגמר. מי יודע, אולי מלך הלילה בכלל הגיע בשביל התינוק, ולא כדי להרוג את ברן.
זה יכול להיות.
ודבר נוסף, מסנדי האומללה. שם למעלה, מעל חומות העיר, רגע לפני שהיא קיפחה את חייה, היא זעקה מילה אחת בשם האלים הישנים, זה היה רגע תסריטאים מביך ביותר. כדי לתרץ את האירוע הזה, התסריטאים אילצו את המלכה סרסי להגיד לה, שבויה הכפותה שלה, שהיא צריכה להגיד משהו לפני שהיא מסיימת את חייה. כאילו שזה באמת מעניין
כן,
מישהו, מה היא תגיד.
אולי מוות שקט היה דווקא יותר עולם בהקשר
נכון.
הזה.
אז יאללה, אז היא אמרה דרקריס. והמילה הזאת בוולריאנית משמעותה אש. והיא מסמלת רגע מפתח ביחסים בין מיסנדי, הגרי וורם ודינריס. כי כשהם נפגשו פעם ראשונה, אז כשחליסי כאילו מכרה, היא עשתה את עצמה שהיא מוכרת דרקון כן. למישהו שרצה לקנות, ואז הוא בסוף שרף אותו, אז היא אומרת שם דרקריס והוא שורף אותו. זו פעם ראשונה שאנחנו נתקלים בזה. זאת הייתה פעם ראשונה שהשלושה האלה נפגשו, זאת הסיטואציה הראשונה, אני זוכר שהיא דיברה בהיי ולריאן.
שהיא שיחקה אותה, לא יודעת ולריאנית.
אז בעצם עכשיו מיסנדי מזכירה גם לחליסי וגם לתולה האפור מאיפה הם באים את ההיסטוריה שלהם, וגם את הזיכרון שלה, את המורשת שלה, לה יש עכשיו מורשת, והיא מנחילה אותה לדינריז.
טוב, אז אם אנחנו כבר מדברים פה על כל מיני מורשות ומה שקשור בכלל למיסנדי, אני רק רוצה להזכיר שבאותה פחות או יותר באזור אותה סצנה שדני ומיסנדי נפגשות. הן מדברות, והן מדברות על ולר מרגוליס, ומה זה אומר, ומיסנדי אומרת לה, All men must die, זאת אומרת, כמשהו חיובי, זאת אומרת, כולם צריכים למות מתישהו, ודני אומרת לה, We are not men, זאת אומרת, אנחנו נשים. מה שמחזיר אותנו קצת לזה גם שבוולריאנית אין זכר ונקבה, כמו הנסיך שהובטח, הנסיכה שהובטחה, אז כן. All men must die זה משהו כללי.
כן, כל מי שחי יכול, צריך למות, כן. מה שהיה בולט בפרק הזה היו מערכות היחסים הזוגיות. אחרי המלחמה, בייבי בום. כולם מחפשים פרטנר ללילה, פודריק אפילו מצא לעצמו שתיים, וגילי אפילו בהיריון, ואין מקום לספק שכולם מחפשים להתפרק, אולי להתרבות שוב אחרי כל המוות הזה, ומערכות היחסים המוזרות האלה הולידו כמה אינטראקציות מעניינות, ומי שמצחקת לפה זו דנה ספקטור.
איך אפשר לא לצחקק?
מה העניינים? מה ראית שם?
קודם כל גיליתי תופעה מדעית חדשה מעניינת נורא.
כן?
במסגרתה אישה, אני לא יודעת אם ידעתם על זה, אבל אני גיליתי שאישה שמאבד את הביטולים שלה, כמו בריאן, משנה את כל האופי שלה בן לילה.
נכון, ובוכה בצורה די מכוערת.
והופכת להיות בן אדם אחר לגמרי, בעקבות אובדן הבתולים.
נכון.
עכשיו, בצורה רצינית אני אומרת לכם, תשמעו, אין ספק שגם אני איבדתי את בתוליי, לפני מלא שנים. כשאיבדתי אותם, אז התאהבתי בגבר שאיבדתי אותם לו. זה די ברור, נכון?
כן, נכון.
כי הייתי ילמה, צעירה. אבל לא שיניתי את האופי שלי, נשארתי גוותנית בדיוק כמו שהייתי קודם. וכשהוא התנגל היפה, ונגיד עלה לסוס שלו באמצע הלילה,
כן.
הוא עשה את המקבילה המודרנית לעלות לסוס באמצע הלילה, שזה אומר לא יתקשר אליי.
כן.
כן? אז אני לא רצתי אחריו, אמרתי לו, בוא, חכה לי, למה אתה הולך, אתה בן אדם טוב? לא, הייתי גוותנית.
לא יצאת בחלוק מהטירה?
לא, ממש לא, אנשים לא מתנהגות כך.
אבל לא כאב לך? לא כאב לך? זה לא פגע בך?
כאב לי, אבל האופי שלי היה גאוותני נורא, בדיוק כמו של בריאן, הרבה פחות האמת, כי היא אפילו יותר גרועה ממני.
אוקיי.
ובגלל שהייתי גאוותנית, אז לא רצתי אחריו, נורא נעלבתי, נורא נפגעתי, אבל לא הראיתי לו את זה, ובפרק הזה כל מה שהיא עושה זה פתאום מפתחת אישיות חדשה לחלוטין, זה נורא נורא הפריע לי.
אבל היא פשוט בחרה לא נכון, תורמונד היה לוקח אותה על הגב מאחורי החומה וחיים באושר ואושר.
מה, אתה חושב שם מתייחס אליי יפה אחרי? כן?
תורמונד? מה, יש לו...
הוא הנשארים?
יש לו לב זהב בפנים.
תורמונד הוא משלנו, קודם כל.
אבל הצפריים לא מתחתנים. אולי זה היה מתאים לדווקא, אני יודעת.
נכון.
לבריאן, להיות בין אנשי הצפון.
כן, אני תוהה עם כל המהלך הזה של ג'יימי ובריאן, וזה, חוץ מזה שהיה מושפע מהמון המון אלכוהול, אני תוהה אם זה לא נבע ממה שדיברנו עליו בפעם הקודמת, שזה איזשהו זיכרון שעכשיו הפך להיות מוחשי וממש ממש לקח אותו בחזרה לאחותו. זאת אומרת,
כן, כי אמרנו שבריאן השתנתה אז בעקבות השינוי אופי שהיא עברה, כי אחרי הכל, אתה יודע, מגע עם גבר משנה אותך, אז היא ישנה מלא, וכשהיא ישנה, כל הזמן שהוא מסתכל עליה, אז היה לנו זיכוח בסלון אם הוא מסתכל עליה כי הוא מאוהב, או מסתכל עליה כי הוא חושב על סרסי. וכמובן שאני במצד שאמר שהוא חושב על סרסי, כי לדעתי, מכל בחינה, אין על סרסי.
אין על סרסי. טוב, יש פה איזה...
אין על סרסי, היא מכרה, אי אפשר.
אוקיי,
טוב, בסדר. אבל גם רק בהקשר הזה עוד, היה משהו יפה, לא יודע אם יפה, כי כל הכתיבה מסביב זה הייתה מוזרה קצת, אבל... ברגע שג'יימי, לא רק שהוא הולך, הוא גם נותן את הווידוי הכי כבד שהוא נתן עד כה, על כל החטאים שלו והדברים הגיעים שהוא עשה, והוא אומר אותם גם בכל, משהו שלא קרה עד עכשיו, הוא נותן אותה לבריאן כאיזה מין מניפסט כזה של אולי וידוי אחרון, או לא ברור.
אתה חושב שג'יימי הולך למות? לשם אתה מכוון?
אני לא יודע אם ג'יימי הולך למות, כמו שזה איפשהו צריך להעיד על המערכת יחסים שלו עם בריאן, שהוא היה פתוח איתה בהקשר הזה, משהו שהוא עוד לא עשה, למרות שהם עברו כל כך הרבה ביחד.
תשמע, רוב הדמויות לא התנהגו כמו שהן אמורות להתנהג. זה מה שנורא ישראל יבפרק.
כן, כן,
אני נורא...
היה פרק מוזר בהקשר הזה.
יש לנו את הסרטאים מעולים. ונורא התגעגעתי לפרקים הכתובים ולשיחות הקטנות.
אז נו, אז מה קרה? מה קורה למערכות היחסים כשהן עוברות מהתסריט לטלוויזיה?
מערכות יחסים בסדרה זה הדבר הכי יפה שיש, אם הוא כתוב בצורה הגיונית, עם דמויות, אתה זוכר את ההיסטוריה שלהם, ומתנהגות בדיוק כמו שאנשים מתנהגים. ברגע שמאבדות את ההיגיון שלהם, אז אתה לא יכול יותר להאמין למה שיוצא להם מהפה. הטקסטים היו נדרים, של כולם. יצאו להם טקסטים נדרים מהפה, אבל זה לא הגיוני שבריאן תתנהג ככה.
יש לי תיאוריה למה את חושבת שסרסי היא האהובה עלייך. או לא רק עלייך, אבל שהיא כאילו הדמות.
אני חושבת שהיא, היא פשוט כנה. אני מתה על זה.
אני חושב שיש לה אינטרס, אני חושב שיש לה אינטרס הרבה יותר גדול מלכל השאר.
שהוא? פה תפסת אותי לא מוכנה.
שהוא לנצח. יש לה סיבה, יש לה סיבה לנצח. כל השאר רוצים. לה יש סיבה לנצח. היא חייבת המון, המון, המון כסף. היא חייבת לנצח. כל השאר לא.
לא, רגע.
אני חושב שצריך לנצח בעיקר.
אני חושב שצריך לעשות פה סדר, זה לא נכון.
אני חושב ש... כל בחורה שיש לה אבא קשה, וזה משהו שאני מזדהה איתו, שלא, אולי לא האמין בה, רוצה לנצח את האבא. אבל אני חושבת שהיא מוכיחה לו שהיא הורש האמיתי שלו. זה מה שחשוב לה, להוכיח לאבא שלה. שהיא הירושה האמיתי, היא הגבר היחידי במשפחה. זה בייסיקלי מה שמנה אותה. היא הגבר האחרון למשפחה. והאמת שהיא צודקת, היא באמת הגבר האחרון למשפחה. ראיתם את טיריון עומד לרגליה? נושא לה נאום שכולו חמלה ורחמים, כמו איזה איפית, ראיתם?
כן. טוב, מה הברירה האחרת, אבל?
זה לא מתאים לטיריון לעמוד ולעשות לפני אחותו חסרת הלב. נאום שכולו אומר, תזכרי מי את ואיזה לב יפה יש לך, אלא.
כן, אבל זה היה תקודד, זה היה אקסטרה מייל שלו.
כן, הוא בעצם, הוא עם הגב לקיר. כאילו, או שהולכת להיות מלחמה מאוד 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 רעה, או שזה הניסיון האחרון, זה ההייל מרי.
בנים יקרים באולפן, אתה עם הגב לקיר. האם הדבר שעולה לדעתכם זה לפנות לליבה לא קיים של סרסי? יצאתם מדעתכם? זה הדבר שעושים שהגב שלכם בקיר?
לא.
פונים ללב לא קיים? מה פתאום?
לא יודע.
זה בכלל לא היא.
אנשים פונים לאל גם בתקופות קשות.
אני מודה שזה היה מוזר, שהוא...
מוזר ולא מתאים
את המהלך הזה.
לא, זה היה מוזר מלכתחילה, כי הוא כתוב, העונה הוא כתוב קצת מוזר. הוא עושה הרבה טעויות שהן מוזרות, שהן לא אופייניות לדמות, הוא פתאום לא חכם כמו שהוא היה עד עכשיו, והם עוד מציינים את זה, שזה בכלל מוזר.
כי הם שכחו לכתוב אותו, אז עכשיו הם כאילו מתקנים את זה.
האמת שיש כל מיני תיאוריות חמודות של זה לא נכון כל כך, זאת אומרת, הוא לא מטומטם, אלא הוא מנסה לתחזק איזשהו שקר. כשהלכו להביא את המת הזה להראות לסרסי, זה בעצם היה להראות אותו לדנריז. אז הוא קצת משקר לדנריז, כאילו הוא ידע שסרסי לא תבוא, אבל הוא לא צריך שדני תראה את המתים. כל מיני כאלה. אבל אני לא יודע, אני מניח שהוא עדיין נשאר איזושהי דמות חכמה ויהיה לו איזשהו מקום חשוב, אבל בפרקים האחרונים הוא כתוב מוזר.
כן. גם דני קצת כתובה מוזר, בוא נגיד את האמת.
כן, נכון.
בסדר, אבל...
או שהיא שחקנית נורא גרועה ואין ברירה
לכתוב. לא, היא שחקנית מצוינת, היא באמת שחקנית טובה, אבל אני חושב שמה שחריג בפרק הזה, זה קטרזיס לפרק הקודם, כי הפרק הזה, יש פה פתאום המון המון מערכות יחסים. יש המון דיאלוגים, יש הרבה אנשים שבאים במגע אחד עם השני, המון פר-אפ, מה שנקרא, המון אנשים שמצטוותים זה לזה, ומתפרקים גם. זה מזה. ופתאום זה חורה לנו, כי ראינו המון המון אקשן לפני דקה, ופתאום יש לנו, אנחנו צריכים לעשות הרבה קאץ'-אפ לדמויות.
ממש לא, זה פרקים שאני הכי אוהבת. אני בניגוד אליכם לא, כאילו הפרק האחרון היה, אתה יודע, אני לא מתלוננת. אני בחורה שאוהבת שמשקיעים, והשקיעו בי מלא כסף. אז נהניתי שהשקיעו בי כסף. אבל מבחינת הפרקים שבגללם אני רואה את הסדרה, אלה הפרקים. פרק 4 היה פרק שאמרתי רן, וואו, סוף מדברים.
אני מסכים עם זה, אבל גם, ושוב, בהשוואה לעונות אחרות, לא העמיקו את זה נכון.
למה היא הבד גאי? למה היא הבד גאי? אני כל כך מבינה אותה. למה היא פתאום מתחננת אליו כמו בזה טלנובלה טורקית? זה כל כך לא מתאים לה, לג'ון. I love you, I love you. זה כל כך לא הגיוני. אני מבינה כל דבר שמניע אותה. אני פתאום מבינה איך היא מתנהגת. למה? מה, היא תאהבה פעם ראשונה בג'ון סנו?
כן. טוב, תגידי, האם גם את ראית את כוס הקפה על השולחן?
לא, אני לא אוהבת שמחפשים את השטויות האלה.
לא, בסדר, אני גם לא ראיתי את זה בלייב, אני ראיתי את זה אחר כך ברשת.
אני ראיתי את זה לפני ברשת ולא תפסתי את זה בלייב.
כן, גם לא ראיתי שיש דבר כזה.
זה היה שאלה שבו אני מורה להגיד משהו שנו, שפתחו סניף בווסטרוס,
לא, לא, אני חושב שמה ש... אני חושב שמה שמביך מהקוס קפה הזאת זה התגובה הליימית של HBO, שהייתה עוד יותר גרועה מהפדיחה הזאת.
מה הם אמרו? ספרו לי.
הם אמרו שבפרק האחרון הייתה טעות, דינריס הזמינה תה צמחים.
זה לא פעם ראשונה
עונה. דנריס יוצאת עם תה צמחים, יוצאת עם ג'ון סנו. היא לא מזמינה תה צמחים.
טוב, אנחנו, את מחכה בקוצר רוח לפרק הבא, אני מניח.
מאוד, מאוד.
אחריו, או שתכיני הספד, אבל...
כן.
מכל הבחירות של מלך, אני חושבת שהיחידה שראויה באמת לתואר מלך, כפי שאני רואה אותו, זה סרט.
טוב, אז תכיני שני נאומים, נאום ניצחון והספד.
כמו גנץ, אוקיי. תודה, תודה על ההכנה.
יאללה, דנה, נתראה.
ביי.
סנסה מתנהגת בדיוק כמו המורה הכי גדול שלה, ליטל פינגר, הלורד בייליש. היא מפרה שבועה לאח שלה, אולי זה בגלל שהוא לא כל כך אח שלה... לא מי יודע מה, היא הפכה להיות תכחנית פוליטית חכמה מאוד, כבר לא ילדה מפונקת, על זה דיברנו כבר. ומה שהיא עושה הפעם זה ניסיון סיכול לשאיפה המלוכנית של חליסי. היא מנסה להושיב את ג'ון סנו במעלה המלך, כדי שיהיה לה שם בן ברית, ואז הצפון יחיה הרבה יותר טוב כשהוא על הכס, מאשר עם מלכה שלא קשורה לא רק לצפון, אלא בכלל לכל היבשת הזאת.
לא, בכל זאת נולדה שם, לפחות זה. הערה האחרונה שנראית לי, אולי לא כולם שמו לב, ויש לי גם איזה חצי תיאוריה ככה לפתח מאחוריה. אני חושב שכולם יבגדו בסרסי. מה זה כולם יבגדו בסרסי? יש, קיבלנו רמז בפרק הזה, שכבר אמרו לחליסי שדורן איתה, דורן עזבו, והם הולכים עם מלכת דרקונים. הדבר השני הוא, מתחלק לשניים. אחד, כשטיון אומר לסרסי, "היי, אני פונה ללב שלך, את יודעת מה זה אהבה, את אוהבת את הילדים שלך, אני יודע שאת בהיריון", יורון שם ושומע את זה. אם טיריון יודע שהיא בהיריון, זה בהכרח לא התינוק של יורון. זאת אומרת, יש פה, אז יורון יכול לבגוד בה חד משמעית. מהצד השלישי, פלוגות הזהב הגיעו מכסף של בנק הברזל, כסף שסרסי החזירה כבר לבנק הברזל, כשהם שדדו את ההיי גרדנס והביאו את כל הכסף חזרה והזהב לבנק הברזל. זאת אומרת, בנק הברזל לא באמת חייב לו יותר כלום, הוא קיבל את הכסף חזרה, אין הרבה סיבה להמשיך להחזיק אותה, נראה לי שגם בגלל זה היא לא קיבלה פילים. זאת אומרת, פלוגות הזהב אני לא יודע כמה הם איתה.
אז ז'אנה, מהאולפנים פה בחיפה, אמרה לי לפני שנכנסנו לאולפן, שאנשים בעולם הזה של משחקי הכס סיימו את התקופה שלהן כשולטות. מבחינתה זה נגמר, ועכשיו מגיע תור הגברים. שירי ובן, בתור אישה.
כן.
מה את אומרת? בתור אישה שולטת.
קודם כל תודה. אני לא יודע, זה נגמר, זה נראה רק התחיל. לא? איך זה נגמר? אני לא מבינה איך אפשר לומר אחרי הפרק הזה שזה נגמר.
לא, היו הרבה שיחות בפרק הזה של... יש משמעות ללהיות גבר.
לא, איך זה? תראה, נכון, אבל אני מתייחסת, קודם כל, לנבואה שנתנו לסרסי הילדה, שאמרו לה שמי שתפיל אותה מהשלטון זאת תהיה אישה אחרת, יותר יפה ממנה. ואני חושבת שהיו הרבה רמזים בפרק הזה.
זהו, זה הכל הולך לברן. הכל מתנקז לברן.
זו אישה יפה יותר?
כן, לא, הכל מתנקז לדנריס כנראה, אבל זאת גם שאלה, כי אמרו שבפועל הנבואה גם אומרת שאח שלה יהרוג אותה.
מעניין הזה.
אני רק מזכיר
שארי יכולה לקחת פרצופים של אחים.
ציטוט של דנריס, סנסה יפה יותר.
נכון.
ממי? ממנה?
כן.
היא אמרה את זה. סנסה יותר יפה.
היא אמרה את זה, שהיא פשוט יותר יפה ממנה. היא אמרה את זה, זאת אומרת...
אבל סנסה לא באמת רוצה לשבת, אף אחד לא... זה אימור מאוד תלוש בעיניי.
באמת?
סנסה תשב על הכיס בסוף.
אני רואה את זה ככה.
אתם בתיאוריות ובפורומים, אבל אני פחות שם, אני לא מאמינה שזאת תהיה סנסה בסוף.
חבל, את לא יודעת מה הולך בתפוז.
מה, בפרש?
בפרש. אני דווקא רואה את זה, אם נכנסנו לזה כרגע, אז אני רואה ג'ון דינריז וסרסי הולכים לעולם אחר לחלוטין, נהרגים במלחמה, כולם, ובסוף, בסוף, מי שישלוט בכל שבע ממלכות, תהיה סנסה. הסטארק האחרון.
זה יבאס אותי אם סטארק יישב על הכס, כי הסטארקים הם הבית הכי מבאס בעיניי.
למה?
חמודים ו... כי... אני אנצל את ההזדמנות הזאת כדי להתחבר לפרק הזה. אפילו הנאום הוא של ג'ון סנואו. ניצחתם את המתים. מה זה הנאום יום הזיכרון הזה שאתה נותן? כמה משעמם אתה יכול להיות? האנשים הכי משעממים. תמיד עושים את הדבר הנכון. הייתי רוצה להיות חברה שלהם, הרבה יותר מאשר של הלניסטרים, אבל כדמויות בתוכנית טלוויזיה, מבאסים לגמרי.
אז את יותר מתחברת לצד של סרסי.
סרסי היא הדמות האהובה עליי בסדרה.
אוקיי, את לא היחידה, עכשיו תסבירי.
אוקיי, היה לנו שני פרק אחד לפני סבבה, יש לנו שתי עונות די משעממות, יחסית. והפרק האחרון, כשהוא הסתיים, אני הרגשתי את מה שאני אוהבת להרגיש בסוף של פרק של משחק יקס, שזה, וואו, מה קרה הרגע, במה צפיתי. וזה בגלל שסרסי היחידה שנשארת נאמנה לסיבה שאנחנו צופים את זה, שזה אנושיות רקובה ומגעילה. והניצול של משחקי הכס, של זה שזה תקופתי לימי הביניים, לקחת את זה ולהראות את הרגשות האנושיים הכי מכוערים, שהם סבבה, שלא צריך לשים עליהם שום פילטר של נחמדות מזויפת או PC, וסרסי היא באמת סוכנת מצוינת של הדבר הזה. היא הרגה את האישה שאני יודעת איך קוראים לה.
מסנדי?
מסנדי, שם יפה.
חברה ששאלתי את קואק, לא?
כן, נכון. שאלתי את קואק האפור.
פשוט סרט... זה בסצנה מדהימה, זה היה פשוט מדהים, איזה יופי.
כן, זה היה יפה.
שכמעט הרגה את טיריון, ואז היא הרגה אותה, והיא אמרה דרקאריס, מושלם.
האמת שהייתי משוכנע שיורידו שם את טיריון גם.
כן, זה היה נחמד עם...
גם אני, קיביתי.
ממש קיביתי.
אבל גם היא הייתה פרס ניחומים יפה. וגם, עוד דבר שרציתי להגיד, תסלחו לי, זה שאחד הדברים, אנחנו מדברים הרבה על מה שקרה בשתי עונות האחרונות, ונראה לי שמה שהתסריטאים לא עושים בשתי עונות האחרונות שהיה מאוד יפה פעם, זה שידעו ליצור לסדרה הזאת דמויות משנה שהתחבבו עליך נורא מהר, אבל שלא באמת הפריעו למהלך הראשי של הדברים, ואז פעם בכמה פרקים הקריבו דמות משנה כזאת שנקשרת אליה. וזה כאילו שמר את סף הגירוי נורא, נורא גבוה, ולא עשו את זה, ואז פתאום הרגו את סנדי.
כבר כמה עונות אנחנו רק מאבדים אנשים ולא צוברים חדשים.
כן, אבל איזה יופי שכל פעם שהורגים איזה דמות שמקושרת איכשהו לדמות אחרת, זה נורא מעצים את הדמות שנשארת. כי עכשיו הגרי וורם, התולח אפור, מקבל עוד איזה עומק לדמות.
כן, הוא אהב אותה, חמוד שלנו.
נכון.
וגם דנריס, אני אוהבת את זה שיש עכשיו, נתנו, אני חושבת שהם פתרו את הרוע שלה, את הרוע שאנחנו מצפים שיהיה נורא יפה, כי הרי עכשיו הולכת על פי כל רמזים להשמיד את העיר, ילדים צורחים, ילדים נשרפים, כל הדברים היפים שרמזו לנו. ואני חושבת שהם קישרו את זה נורא יפה לזה, שזה יהיה מסע נקמה על זה שהיא איבדה את המשרת אצלש חברה שלה.
זה כאילו, את אומרת, בואו נסביר את הטירוף שלה בדיעבד, כאילו?
אני חושבת שבסופו של דבר, מה שהסוף זה מה שאני מקווה שיקרה, שכאילו היא הבת של המד קינג, נכון?
כן.
היא הולכת להיות המד קינג, בעיניי, לגמרי, והנה, גם לה יש הסבר, ואני מאוד מצפה לזה.
זה גם יכול להיות יפה, אם ג'יימי עכשיו בדרך למעלה המלך, והוא יהרוג את דנריז, אז הוא עוד איזה קווינסלייר כזה.
נכון.
מחסל את השושלת הטרגרית.
לדעתי הוא לא יהרוג אותה, אבל...
אני לא יודע, את יודעת למה הוא הולך לקינגס לנדינג? אני לא הצלחתי להבין.
זה היה ממש מבאס. קודם כל, כל הסיפור שהוא שוכב עם בריאן, איזה שעמום. כל כן. מה שאני שונאת
בשביל אותה. דעתי, הם הרסו מאוד את המערכת יחסים הזאת. היא הייתה כל כך יפה.
קומדיה רומנטית, ממש פשוט שעמום. את בתולה, אז בואי אני אשכב איתך, ואז יום אחרי אני אלך, כאילו, מה זה? כן. מה זה הזה ולזה?
עושה לטריקים תל אביבים.
ממש, עושה לגוסטים. אבל כן, זה המבאס. אני לא חושבת שהוא הולך להצטרף באמת לסרסי, אני חושבת שהוא יבוא לשם ומי יודע מה יקרה, אבל הוא דמות מבאסת, הוא גם. אני נגד כל מי שנהיה טוב בסדרה הזאת.
לא יודע, אני אהבתי את ג'יימי. דווקא בפרק הזה פתאום הרסו לי את כל הדמות שבנו לו, כי באמת עבר תהליך, זאת אומרת, יכולתי להזדהות ולהבין מאיפה הוא התחיל ולאן הוא הלך, כאילו לאן הוא הגיע. פתאום זה היה מוזר.
כן, תרגיש מאוד מתוסרט.
כן. טוב, שיר ראובן, ניפגש פה אחרי הקרב האפי.
בוודאי. כמה פרקים יש לעונה הזאת?
עוד יש עוד 15-16 גג.
שיר, יש עוד שניים, תיכנסי לפורום ותעקבי כמו שצריך.
בסדר גמור.
יופי.
טוב, תודה רבה.
תודה לכם.
ועד כאן משחקי הדסק לשבוע זה.
נגיד תודה לכל מי שהשתתף, לאסף ליברמן, לאלעד שמחיוף, לדנה ספקטור ולשיר ראובן.
תודה גם לנטע שר על הסיוע בהפקה ולז'אנה יגאל באולפני בחיפה.
נזכיר שמשחקי הכס משודרת בארץ בשידור חי ומתורגם ב-YES, HOT וסלקום TV.
תודה לך אור מנהר.
תודה לך ערן מנהר.
אנחנו יוצאים בהרכב חסר למעלה המלכה.
יאללה, נשים שיריון.